טוב, אז הנה אנחנו כאן, חבר'ה, בפרק השני של משחקי הפאקינג כסף, צ'צ'נג, 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 ומי שעדיין לא מכיר אותי, לי קוראים דניאל דמרי. אני סוחר ומשקיע מקצועי בבורסה, באופן כללי אני בן אדם של השקעות, אני הבעלים של חברה שמתמחה בלימודי מסחר והשקעות בבורסה, ומה שאני בעיקר עושה בשנים האחרונות, זה להראות לחבר'ה צעירים שאפשר אחרת. כי אפשר אחרת. ולפני שמתחילים, אני רק אגיד שמי שמאזין כרגע לפרק הזה, ולא האזין לפרק הראשון, אני ממליץ בחום לעצור רגע, להקשיב לפרק הראשון, ואז לחזור לפרק הזה, כי יש פה המשכיות. אז בפרק הזה, אני הולך לגעת בכמה דברים. אנחנו הולכים לדבר על הפחד שיש לאנשים מההשקעות, אנחנו הולכים להבין למה רוב האנשים מפחדים מההשקעות, למה כל אחד חייב להתגבר על הפחד הזה, מה צריך לעשות כדי להתגבר על זה, ואני גם הולך לדבר איתכם על החשיבות של חיסכון, של לחסוך כסף, כי חיסכון זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. וכשאנשים שומעים אותי אומר דבר כזה, שחיסכון זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, הם אומרים לי, רגע, אתה בכלל בן אדם שדוגל בהשקעות, וכל הזמן אנשים עשירים אומרים שאי אפשר להתעשר מלחסוך. ואני תמיד אומר שזה נכון, אי אפשר להתעשר מלחסוך, בטח לא בגיל שאפשר ליהנות מזה, אבל צריך להבין את המהות של החיסכון. ואני אסביר. יש אנשים שחוסכים לשם החיסכון. הם חוסכים וחוסכים כסף כל חודש, אבל את הכסף הזה הם לא דואגים למנף. הם בסופו של דבר מוצאים אותו על דברים כמו רכב חדש, סלון חדש, מטבח, חופשה, שזה חשוב, אבל אי אפשר להתעשר מזה. ואי אפשר להתעשר מזה מכמה סיבות. קודם כל, זה לא שאנשים חוסכים כל חודש 100,000 שקל, כן? זה לא המקרה. לרוב מדובר בסכומים של כמה מאות שקלים או כמה אלפי שקלים, שעם השנים הם מצטברים לעשרות אלפי שקלים, ולפעמים אחרי תקופות מאוד ארוכות גם למאות אלפי שקלים. בהנחה ובאמת לא נגעו בכסף. דבר נוסף, חשוב להבין שהכסף ששוכב לנו בחשבון לא עובד בשבילנו. הריבית שאנחנו מקבלים עליו בבנק היא אפסית, זה בדיחה. תוסיפו לזה את האינפלציה, את זה שעם הזמן הכסף מאבד מהכוח שלו, אז לא רק שאנחנו לא מרוויחים על הכסף ששוכב לנו בחשבון, אנחנו אפילו מפסידים עליו. אז מה זה חיסכון טוב? חיסכון טוב זה חיסכון לשם השקעה עתידית. לחסוך כסף כדי שבעתיד אני אוכל לבצע השקעה כלשהי ולמנף את הכסף הזה. בין אם זה השקעת נדלן, שוק ההון, השקעה באיזה עסק, בסטארט-אפ, לא משנה מה. אולי אפילו לפתוח עסק. אבל הבעיה היא שרוב האנשים לא עושים את זה. זה לא המקרה אצל רוב האנשים. וזה לא המקרה כי כמו שלמדנו כבר בפרק הקודם, החינוך והכלים הפיננסיים שרוב האנשים מקבלים מההורים שלהם פשוט לא טובים. אז דיברנו על שני סוגי חיסכון. אבל בואו ניגע גם באלה שבכלל לא חוסכים. בואו נדבר עליהם רגע. אני נתקל בהרבה אנשים שטוענים שהם לא מצליחים לחסוך כסף. ואני אגיד לכם למה זה קורה. אנשים לא מצליחים לחסוך כי סדר הפעולות שלהם הוא הפוך. רוב האנשים מקבלים את המשכורת שלהם, משלמים על ההוצאות מחיה שלהם, קונים דברים, ומה שנשאר, אם נשאר, הם חוסכים. אני אומר לא. מי שרוצה באמת לדאוג לעתיד הכלכלי שלו, צריך לפעול הפוך. כל חודש להפריש אחוז קבוע מהמשכורת לחיסכון. ומה שנשאר, עם זה אתם צריכים להתנהל. זה מה שהעשירים עושים. ומי שבאמת רוצה לייעל את זה, תתחילו לנהל תקציב. תתחילו לעקוב אחרי ההוצאות שלכם. טבלת אקסל, אפליקציות, לא חסר איך לעשות את זה. ואז אתם תראו על מה אתם מוציאים כסף. ואני מבטיח לכם שכבר אחרי החודש הראשון, אתם תראו שיש דברים שאתם שורפים עליהם הרבה כסף. וסתם. ומחודש לחודש אתם תוכלו לייעל את זה. ולהישאר עם יותר כסף בכיס, שזה העיקר. עכשיו תבינו עוד משהו. אם לא תתחילו ללמוד איך להתנהל עם הכסף שלכם, זה לא משנה כמה תרוויחו, לא יישאר לכם כסף בצד. אתם לא תצליחו לחסוך כסף. עכשיו, רוב האנשים בטוחים שהבעיה היא ברמת ההכנסה שלהם. הם חושבים שאם הם היו מרוויחים יותר כסף, הם היו מצליחים לחסוך. זה לא נכון. בן אדם שמרוויח 8,000 שקל בחודש ומוציא את אותו הסכום פחות או יותר, בטוח במיליון אחוז שאם הוא היה מרוויח 11,000 שקל, הוא היה חוסך בקלות 3,000 שקל בחודש. זה החישוב שלו. שעל פניו זה נשמע הגיוני, אבל בפועל זה לא מה שקורה. מה שקורה בפועל זה שרמת ההוצאות גדלה עד לגובה ההכנסות. זאת הנטייה שלנו. אנחנו מרוויחים יותר ומוציאים יותר. אנחנו מעלים את רמת החיים שלנו. זה קורה באופן אוטומט. ואני יודע שיש אנשים ששומעים את זה עכשיו ואומרים לעצמם שאצלם המצב שונה. והם באמת לא מצליחים לחסוך. ווואלה, כן, כל ההוצאות שלהם הם חיוניות, הם לא בזבזנים גדולים, ובאמת אין להם איפה להוריד. ויש מקרים שזה באמת נכון. ולאותם האנשים אני אגיד דבר כזה. בשלב מסוים, אתם תרוויחו יותר כסף. יש דרכים להכניס עוד כסף, בין אם זה להוסיף שעות עבודה, או לשפר את הכישורים שלכם ולקבל קידום, או לפתוח עסק, או פשוט למצוא עבודה אחרת שתכניס לכם יותר כסף. כמובן שאתם צריכים לפעול כדי שהדברים האלה יקרו, אבל יש לכם את האפשרות להכניס עוד כסף. וברגע שאתם מגיעים למצב שאתם מכניסים עוד כסף, את הסכום הזה שפתאום אתם מרוויחים, את ההפרש הזה בין המשכורת החדשה והגבוהה למשכורת הישנה, אתם חוסכים. גם אם לא את כל הסכום, אז לפחות אחוז גבוה ממנו. בואו נגיד מינימום 50% מההפרש אתם חוסכים. וזה כדי להימנע מהמצב הזה שהזכרתי קודם, שההוצאות שלכם יעלו באופן אוטומט לגובה ההכנסות, כי זה מה שקורה ברוב המקרים. רק ככה אתם באמת תצליחו לחסוך את הכסף הזה. ואני מזכיר, מטרת החיסכון היא כדי לבצע השקעות, כדי למנף את הכסף. חיסכון למטרת חיסכון לא הולך לגרום לכם להתעשר. מה שיגרום לכם להתעשר זה השקעות חכמות. זה לחשוב וללמוד כל הזמן איך אני יכול למנף את הכסף הזה. איך הכסף שלי יכול לעבוד בשבילי ולעשות לי כסף. כי הנוסחה הזאת של זמן תמורת כסף לא הולכת לגרום לכם להתעשר. דיברנו על זה כבר בפרק הקודם. אבל יש בעיה. והבעיה היא שרוב האנשים מפחדים לבצע השקעות. והגורם העיקרי שאחראי לזה הוא החינוך הפיננסי הלקוי שקיבלנו מהסביבה הקרובה שלנו. שברוב המקרים מדובר בהורים שלנו. רוב האנשים כמעט ולא נחשפו לעולם ההשקעות בבית, וכשאנחנו לא מכירים תחום מסוים, לא משנה מה זה, תמיד זה נראה לנו מסובך. זה נראה קשה, זה לא מובן, וזה לגיטימי, כי זה משהו שהוא חדש, וצריך ללמוד את זה, כמו כל דבר. מה שמצחיק זה שבמקרים שכן נחשפנו לזה בבית, ואני בכוונה אומר אנחנו, כי גם אני גדלתי בבית כזה, זה תמיד היה בהקשר שלילי. שהשקעות זה מסוכן, והשקעות יכולות לגרום לנו להפסיד את הכל, ויש סיפור על בחור נחמד שפעם השקיע כסף, ואז הוא חצה את הכביש, ומסעי דרסה אותו, וזה קרה כי הוא השקיע את הכסף שלו, ולא חסרות שטויות שתפטפו לנו לתוך המוח מגיל אפס. עכשיו, תיקחו את זה, ותשלבו את זה עם שני דברים. עם הרגישות שלנו לכסף, כי בני אדם הם מאוד רגשניים בכל מה שקשור לכסף, ועם העובדה שאנחנו לא אוהבים אי ודאות. חוסר ודאות מתפרש אצלנו כסכנה, זה אצלנו ב-DNA. חוסר ודאות והאפשרות להיכשל יכולים להיות דברים מאוד מאוד מפחידים. רוב האנשים יעדיפו, תאמינו או לא, אומללות, מאשר חוסר ודאות. זאת הסיבה שאנשים נשארים שנים בעבודה שהם שונאים. וזה קורה כי לא רק שהם רואים את הכישלון מגיע, הם רואים כישלון זוועתי מגיע. רוב האנשים יראו תמיד תרחיש מאוד מאוד גרוע שברוב המקרים זה לא המצב. אף אחד לא מגיע לשם, זה סיכוי של אחד למיליון. וכדי להתמודד עם זה, אנחנו קודם כל צריכים להגדיר את הפחד שלנו. ברגע שאנחנו מגדירים את הפחד, אנחנו יכולים לנצח אותו. אני אתן לכם דוגמה. כשאני החלטתי שאני לוקח את העולם הזה של הבורסה צעד אחד קדימה, התחלתי לחפש חבר'ה מקצוענים שאני יכול ללמוד מהם. בסופו של דבר הכרתי איזה סוחר ותיק שסוחר בבית השקעות מאוד גדול בארץ, ואחרי תקופה של חודש וחצי בערך, הצלחתי לשכנע אותו להסכים ללמד אותי. הטרדתי אותו במשך חודש וחצי כמו פסיכופת, עד שבסופו של דבר הוא אמר לי דבר כזה. תראה, חשבתי על זה, אני מוכן לעזור לך בתנאים הבאים. אנחנו נפגשים פעם בשבוע, כל מפגש שעתיים, עלות מפגש 1,000 שקלים, ושומרים על רצף. אין דבר כזה שבוע כן, שבוע לא, שבועיים כן. אם אני רואה שאתה לא רציני, אני מפסיק את זה. כן או לא. והלכתי על זה. דבר ראשון אמרתי לו כן, מאוד חד. לא רציתי להראות לו איסוס, שלא יתחרט. אני הרי שיגעתי אותו חודש וחצי. אני גם יודע שאני תמיד יכול להתחרט בשלב מאוחר יותר. אגב, תיקחו את זה כטיפ. רוב האנשים אומרים לא להזדמנויות. זה האוטומט שלנו, תתחילו להגיד יותר כן לדברים. אבל אחרי הכן הזה, שאמרתי לו, ישבתי וחשבתי עם עצמי, חשבתי שאשכרה כל חודש אני הולך להיכנס לגירעון של 4,000 שקל. 1,000 שקל לשבוע זה 4,000 שקל בחודש, ובאותה תקופה ההוצאות שלי היו פחות או יותר בגובה ההכנסות שלי. לא נעים, מפחיד. גם לי עלו מחשבות לראש של, ואם זה לא יעבוד, ואם הוא לא טוב, ואם אני לא אתחבר, ואם אני לא אצליח לחסות את ההוצאות שלי על הלימודים, ואז הגדרתי את הפחד. תיארתי לעצמי את התרחיש הכי גרוע שיכול לקרות לי. והבנתי שהתרחיש הכי גרוע שיכול לקרות לי, בהנחה ואני נשאר בתהליך חצי שנה בערך, כי תוך חצי שנה אני כבר אמור להבין אם זה מתאים לי או לא, אז במקרה כזה, התרחיש הכי גרוע שיכול לקרות לי זה שהפסדתי 24,000 שקל ללימודים. עכשיו, בנוסף לזה, הגזמתי בכוונה ולקחתי בחשבון אפשרות של להפסיד כסף בהשקעות. פחות או יותר סכום זה. זאת אומרת, במשך חצי שנה, בתרחיש הגרוע הזה, הפסדתי כמעט 50,000 שקל. ועם כל הכבוד לכסף, במיוחד באותה תקופה שהייתי בה, ש-50,000 שקל זה היה נחשב לסכום גדול, זה עדיין לא היה סכום שהולך להשפיע לי על החיים בצורה שהיא בלתי הפיכה. גם לא 100,000 שקל. כי כבר הבנו, אנחנו יכולים להכניס יותר כסף, לעבוד קשה יותר, לקבל קידום, להחליף עבודה, אנחנו יכולים לייצר עוד כסף. עכשיו, בתרחיש הזה, יש מצב שגם הייתי חוזר לבית של ההורים לאיזה תקופה קצרה. לקחתי הכל בחשבון. וזה בעסק, כן, אבל ברור לי שזה היה זמני. והדבר הכי חשוב זה שהבנתי שבמקרה וכל העסק הזה מתפוצץ לי בפנים, זאת בסך הכל מאמורה קטנה בדרך. ופה לחבר'ה הצעירים יש יתרון, כי ההתחייבויות שלהם לא גדולות. בואו ניקח לדוגמה בחור צעיר שהשתחרר מהצבא. אין לו אישה, אין ילדים, אין בית. אם הוא יפסיד כסף, זה לא יבוא על חשבון האוכל של הילדים או תשלום לגן. וככל הנראה ימשיך את החיים שלו כרגיל. כמו שאמרתי לכם על עצמי, הבנתי שזאת מאמורה ולא סוף העולם, כי הייתי יוצא מזה ומנסה שוב, או מחפש אפיק אחר, אבל לא הייתי מוותר. כי אני יודע מה רציתי להשיג, וכמו שאמרתי לכם בפרק הקודם, ידעתי מגיל מאוד צעיר שאני רוצה להיות בן אדם עשיר. וכדי להפוך לאחד כזה, אני צריך לעשות דברים שאנשים עשירים עושים. וזה מה שעשירים עושים. עשירים דואגים לכמה מקורות הכנסה. עשירים לא מתפרנסים מהנוסחה הזאת של זמן תמורת כסף. עשירים לא מפחדים לנסות דברים. עשירים יודעים להעריך סיכונים. וזה בדיוק זה. ואני בטוח שהרבה מכם אומרים לעצמם עכשיו, גם אני רוצה להיות עשיר. גם אני מגיל צעיר אומר את זה כל הזמן. אבל הבעיה היא שרוב האנשים שאומרים את זה לעצמם נמצאים במסלול הלא נכון. ולפעמים כל מה שצריך לעשות זה פשוט לעצור ולחשב את המסלול שלנו. כי לרוב האנשים יש חלומות של מיליון דולר והם בכלל צועדים במסלול של 7, 8, 9 אלף שקל. הפעולות שלהם לא תואמות לשאיפות שלהם. ולפעמים פשוט צריך לעשות סטופ ולחשב את המסלול שלנו. וזה בדיוק מה שקרה לי לפני כמה שנים. סיפרתי לכם בפרק הקודם שלמרות שידעתי שאני רוצה להיות עשיר וידעתי שאני צריך לעשות דברים מסוימים, עדיין נכנעתי ללחץ ולציפיות של הסביבה הקרובה שלי. והלכתי ללמוד תואר ראשון. הייתי מאמן כושר המון שנים, אהבתי את התחום והלכתי ללמוד חינוך גופני. ויום אחד זה היה אפילו לקראת סוף התואר כבר. נסעתי למכללה, עמדתי ברמזור עם הסוזוקי אלטו החמודה הזאת שהייתה לי אז, ולידי אני רואה בחור צעיר במרצדס חדשה. שתי דלתות, גג פתוח, אני לא זוכר איזה דגם זה היה, אבל אני זוכר שאמרתי, בונה, איזה אוטו. תופס את העין, רואים שזה אוטו ששווה הרבה מאוד כסף. ובאותו רגע, כאילו נפל לי הסימון. ואמרתי לעצמי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? לאן אתה הולך? מה אתה הולך להשיג? מה, זנחת את הרעיון של להתעשר? הרמת ידיים? אתה רוצה דבר אחד, ואתה הולך במסלול שמוביל אותך למשהו אחר. והרגשתי את זה לאורך כל התואר. אבל סוג של השתקתי את זה. את הקולות האלה, כי זה הכי קל, להתעלם, לא להתמודד, לא לצאת מאזור הנוחות, לא לקבל החלטות, זה הכי קל. וזה גם הוכיח, כמו שאמרתי לכם, שאנשים יעדיפו אומללות מאשר חוסר ודאות. כי מבחינתי, להיות במקום שאתה לא רוצה להיות בו, שהוא לא מתאים לך, במיוחד שיש לך שאיפה אחרת, זאת אומללות. ובאותה הנסיעה, פשוט עשיתי פרסה, חזרתי הביתה, ולא הגעתי למכללה מאז. עכשיו תבינו מה אני אומר לכם, כמעט 4 שנים של לימודים, כשחסרים לי 2-3 קורסים לסיום התואר, החלטתי שאני לא עושה את זה. ולא שינה לי כמה אמרו לי, תסיים את התואר, אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה, שתהיה לך רשת ביטחון, על הזין רשת ביטחון. אם הייתה לי הרשת ביטחון הזאת, ברגע הראשון שהיה לי טיפה קשה, הייתי חוזר אחורה. ולא הייתי איפה שאני היום. איזה מזל שלא הקשבתי לאף אחד. איזה מזל שהקשבתי לעצמי. כי לא היה אף אחד באותה תקופה שאמר לי, כן, אתה עושה צעד חכם. אף אחד לא אמר לי את זה. וזה מה שאתם צריכים לעשות, להקשיב לעצמכם. כי בסופו של דבר, כל אחד יודע מה טוב בשבילו. נכון, לפעמים זה קשה, כי יש לנו רעשים בתוך הראש, פחדים, דעות של אחרים, מה יחשבו עליי, ציפיות של הסביבה הקרובה, אבל אם תקדישו לזה זמן, ותנטרלו הפרעות, ותהיו כנים עם עצמכם, בסופו של דבר אתם תדעו מה טוב בשבילכם. אל תפחדו לעשות את הדברים שאתם רוצים לעשות. אל תיתנו לאחרים להשפיע לכם על הרצונות והשאיפות. אל תיתנו לאף אחד להסיט אתכם מהמטרות שלכם, כי בסופו של דבר, אם עובדים קשה ומתמידים, זה משתלם. אם הייתי מקשיב להורים שלי, ככל הנראה, הייתי היום מורה לספורט, באיזה בית ספר ליד הבית, ואחרי צהריים אולי הייתי מעביר כמה אימוני כושר ועושה משכורת ממוצעת נחמדה. ולא הייתי במצב שאני נמצא בו היום. והיום, משכורת חודשית שלי שווה לשכר של כמה שנים טובות של מורה. ואני לא אומר את זה כדי להשוויץ, אני אומר את זה כי זה המצב הנתון. אין לכם מה לפחד. וברגע שתגדירו את הפחד, אתם תראו שהשד לא כזה נורא. ותעצרו מדי פעם. תעצרו כדי להבין מה המטרות שלכם. ותשאלו את עצמכם, האם המסלול שאני נמצא בו עכשיו מקדם אותי לעבר המטרות האלה? האם ההחלטות שאני לוקח בחיים משרתות אותי? תעשו את זה, תסמכו עליי, אין לכם מושג איך זה יכול לשנות לכם את החיים. ועל הזין רשת ביטחון. וככה אני רוצה לסיים את הפרק הזה. אז זהו חברים, מקווה שלמדתם, מקווה שתיקחו אפילו משהו קטן מכל הפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.